אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
כאשר ארצות הברית יזמה את התקיפות הראשונות על מטרות באיראן ביום שבת בשבוע שלפני האחרון, היא למעשה פתחה במלחמה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר שהתקיפות על איראן יימשכו עד שיושגו כל המטרות. ביום שישי בשבוע שעבר הוא הרחיק לכת ודרש את כניעתה ללא תנאי של איראן. ארצות הברית וישראל ממשיכות להקות במטרות איראניות וממשיכות להתקיף את אתרי הטילים הבליסטיים של איראן וגם להשמיד ספינות מלחמה כחלק ממבצע צבאי נרחב.
This is the duty and the burden of a free people. These actions are right and they are necessary to ensure that Americans will never have to face a radical, bloodthirsty terrorist regime armed with nuclear weapons and lots of threats.
מספר מומחים מצביעים על ראיות לכך שאיראן למעשה פעלה לפירוק הנשק הגרעיני שלה מאז שחתמה על הסכם עם ארצות הברית תחת נשיאותו של ברק אובמה ב-2015. פרופסור בן סול הוא מומחה למשפט בינלאומי באוניברסיטת סידני. לדבריו, אף שהנשיא האמריקאי טוען שהתקיפות נועדו להיות מונעות כדי להתמודד עם האיום הגרעיני, זה לא נכון והוא מפר את החוק הבינלאומי.
This case does not fall anywhere, you know, anywhere close to self-defense against an imminent attack. I mean, Iran has not yet enriched uranium to the point of building any kind of nuclear device. Experts are all on the same page on that. Iran does not have a nuclear weapon. Of course, you don't have the weapon. There is zero evidence that you're about to use that weapon.
ולמרות שמדינות רבות במזרח התיכון מעורבות כעת בסכסוך, וחלקן הותקפו על ידי איראן, לא כל בעלי העניין תומכים במלחמה זו. באתר האינטרנט של ועדת זכויות האדם של האום, פאנל של מומחים איתם, גינה את ההתקפות שביצעו ארצות הברית וישראל נגד איראן, והן את מתקפות התגמול שלה ברחבי המפרץ והמזרח התיכון. למועצת הביטחון של האום יש סמכויות להטיל עונשים על מדינות חברות. אז מה היא יכולה לעשות כדי להביע את גינויה כלפי ארצות הברית? לדברי פרופסור אמילי קרופורד, מומחית למשפט בינלאומי מאוניברסיטת סידני, לא הרבה.
The UN Security Council is the only body that's authorized to pass things like sanctions, and of course the UN Security Council has its permanent five members, of which the US is one, and the P5 have the veto power. So if there is something that the Security Council votes on, any one of the P5 can veto it and nothing happens.
יש לציין כי אמנות בינלאומיות וגופים כמו האום אינם המנגנונים היחידים לרסן או להעניש מנהיגי עולם וממשלותיהם. בית הדין הפלילי הבינלאומי, The International Criminal Court, הוא בעל סמכות שיפוטית על הפרות של המשפט הבינלאומי. פרופסור קרופורד אומרת שלבית הדין הזה יש את הכוח והפוטנציאל להעניש מנהיגים.
So, for example, when Duterte came to power in the Philippines, and was engaging in, you know, basically crimes against humanity against his own people in his drug war, when an arrest warrant was issued, everyone was kind of like, oh my goodness, no, this will never happen, Duterte will never see justice. Well, he's currently on trial in The Hague. There are avenues, they're just not as quick as I think people would like them to be.
ודוקטור דרה קונדויד, מומחית למזרח התיכון מאוניברסיטת מלבון, אומרת שבלי קשר להשלכות המשפטיות והפוליטיות, התוצאות הגדולות ביותר יורגשו בסופו של דבר על ידי העם האיראני.
This is a really scary time for people inside Iran, regardless of whether they support the regime, because, you know, they've witnessed war in Afghanistan, they've witnessed war in Iraq. You know, there's huge uncertainty, and I think it's just really important for us to acknowledge that these people are now just, I guess, you know, pawns in this conflict that the US and Israel has frankly illegally you know, started in their name, and they're the ones that will bear the brunt of it if it doesn't work out.
שוחחנו עם נועם פלג, המתמחה בדיני זכויות אדם, פרופסור חבר ומנהל בפקולטה למשפטים וצדק באוניברסיטה של ניו סאוס ווילס, UNSW, כדי לדון בתמונה הרחבה יותר של מה חוקי ומה לא כשמדובר בפתיחת מלחמה, כשהטענה היא שהמלחמה מתבצעת כדי להגן על טובת הכלל. שלום נועם וברוכים הבאים ל-SBS בעברית. יש איזושהי הרגשה שמבנה מסוים של מדיניות שהוקם אחרי מלחמת העולם השנייה, שהכיר בכך של מדינות גדולות, במיוחד ממדינות גדולות, אסור להיות אגרסיביות כנגד מדינות קטנות, פחות או יותר נעקר ונשלח לפח ההשפע של ההיסטוריה. אתה רואה את זה גם ככה?
הסיפור משתנה. הסדר העולמי שהוצב אחרי מלחמת העולם השנייה התערער, והשאלה עכשיו עם, עם, עם מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות הוא ערעור או שינוי, אם זה היציאה מהשגרה או שיש שגרה חדשה. אם ניקח 5 שנים אחורה למלחמה ברוסיה, הפלישה של רוסיה לאוקראינה, שהייתה כנגד כללי המלחמה שוב, והאיסור השימוש בכוח וסיפוח שטחים של מדינה, של מדינה אחרת, הפלישה לוונצואלה, המלחמה הנוכחית באיראן, המלחמה הקודמת באיראן, שיש ספקות לגבי מידת החוקיות שלה, המלחמה בעזה, עם כל הקשיים המשפטיים, נקרא לזה באופן, באנדרסטייטמנט שהיא מעוררת, נראה שבאופן עקבי יש התעלמות של, של, של סופר פאוור, של ארצות הברית ושל מדינות אחרות, מהמשפט הבינלאומי, מהכללים. ומוסדות האכיפה, בתי הדין הבינלאומיים ומוסדות אחרים לא חזקים בשביל לרחוב את הכללים. ארצות הברית מצהירה בריש גלי שהכללים האלה לא חלים עליה. יש פה שינוי טקטוני באופן שבו מתייחסים להסדרה הזאת של יחסים במדינות ושל שימוש בכוח, ולזה צריך להוסיף את ההקמה של מועצת השלום של טראמפ רק לפני פחות מחודש, שנראתה כמו גוף מקביל לאום שנועד להחליף את האום, שכל הכוח מרוכז בידי ארצות הברית. משהו קורה פה, משהו משתנה פה, ושאלה שהמציאות מכריחה אותנו לשאול, האם זה גיהוק, זה שיהוק, או שזה פשוט מציאות חדשה שמוטבית, ומה שעבד מ-1945 ועד 2010-2015 כבר לא עובד יותר, כבר לא קיים יותר.
מחשבותיך שלך בנושא?
אנחנו בעידן חדש. מערך הכוחות והיחס למשפט ולחוקים ולנורמות השתנה לחלוטין. אני לא יודע איך נצא מזה, ומה הסדר החדש שהתעצב, אבל אני חושב שהסדר הישן פשוט לא עומד על כנו.
והקטע הזה של, אם אנחנו מסתכלים על מדורו ועל חמני, אתה יודע, באותה פטרי דיש, מבחינת גישה שניתן להיכנס וניתן לחסל או לחטוף ראש של מדינה אחרת, גם בקונטקסט של מלחמה, נראה לי שזה לפחות במערך החוקים שקיים היום, זה לא צריך, זה לא חוקי, זה חלק מההתפוררות שאתה רואה?
בוודאי. המנהיגים מצד אחד נהנים מחסינות במשפט הבינלאומי, חסינות מפני העמדה לדין, מפני מעצר, מצד שני יש פה מדינות שמתנקשות, חוטפות מנהיגים של מדינות אחרות, תוך התעלמות מהמעמד המיוחד שיש לראשי מדינות במשפט, ובין ראש מדינה לבין החייל הפשוט, כל הרג, אם תרצה, במלחמה מוכרח להיות מוצדק ונחוץ. יש נזק אגבי, יש הרג אגבי, אבל פה מדובר בהרג ממוקד ומכוון ומתוכנן, שבמשפט הבינלאומי אתה צריך הצדקה כבדת משקל בשביל להצדיק כל הרג, קל וחומר כזה שהוא מתוכנן ופרימדיטייטד, שזו הייתה המטרה של המעשים שלך ולא נזק אגבי או בלתי נמנע של המעשים שלך.
רק כדי לעזור לנו להבין את הנושא, אם ישראל נגיד וארצות הברית ואיראן היו במלחמה והמלחמה נגיד הייתה מוצדקת לפי חוקי המדינה, במקרה הזה, ההריגה כזאת היא נחשבת חוקית, או שבכל מקרה הדברים האלה לא חוקית?
היא יכולה להיחשב חוקית, אם זה מה שמאפשר להסיר את האיום, כן. יש, באופן מאוד פשטני, אבל התשובה היא, זה לא חוקי, זה לא לא חוקי בכל הקשר, ההקשר מאוד חשוב.
באיזה נקודה כן סוברניטי של מדינה ושל שליט, אבל באיזה נקודה יש איזשהו דיון בחוק הבינלאומי לנושא שצריכה להיות נקודה שבכל זאת מתערבים? זה צריך להיות היטלר, זה צריך להיות ברמת ההיטלר, אסור בכלל באופן כללי, בכל זאת יש פה איזשהו שיקול מורלי ואתי.
אז התשובה, דרך המלך מהבחינה הזאת במשפט הבינלאומי, לעבור דרך מועצת הביטחון, ומועצת הביטחון יכולה לאפשר או לבקש ממדינה מסוימת להפעיל את הכוח שלה כדי להגן על השלום העולמי. אני מפשט את החוקים שנוהגים פה, אבל זו דרך המלך. לקבל אם אתה רוצה קונסנזוס או הרשאה מהקהילה הבינלאומית, להשתמש בכוח. ואז האום חסר צבא משל עצמו, מדינות יבצעו את, את מה שהאום מבקש מהם או מאפשר להם באמצעות הצבאות שעומדים לרשותם. יש דרכים דרך חלק 6 או חלק 7 של מגילת האום, אבל זו דרך המלך. כאופן שבו החריג לשימוש בכוח מתאפשר. חזרה לשאלה שלך, האיסור השימוש בכוח הוא לא אבסולוטי. המשפט הבינלאומי מנסה לייצר מנגנונים שיבטיחו שזה יהיה חריג לכלל ושזה יעשה בצורה שמשקפת איזושהי הסכמה, אם לא קונצנזוס, בקהילה הבינלאומית, שאכן השימוש בכוח נחוץ. במקרה, השאלה שלך לגבי היטלר, אני לא חושב שהיא במקרה הזה היה מובא לפני מועצת הביטחון, הייתה שאלה שצריך להתערב צבאית במלחמת העולם השנייה לצורך העניין. ב-2023 האמריקאים ניסו לקבל את הרשאה עם מועצת הביטחון, הנאום של קולין פאול, אז מזכיר המדינה, הנאום הידוע לשמצה, אם אפשר להגיד, שבו ראיות מפוברקות הוצגו בשביל להצדיק את השימוש בכוח. זו פחות או יותר הייתה הפעם האחרונה שבה מישהו, איזושהי מדינה ניסתה ללכת בדרך המלך.
לא ב-2023, כאילו.
סליחה, 2003.
ב-2003, בהתקפה על עיראק. עד כאן שיחתנו עם פרופסור נועם פלג. סיפור זה הוכן בחלקו על ידי קמיל ביאנצ'י ורשידה יוסף זאי בשביל חדשות SBS, והוכן לשידור בשביל SBS היברו על ידי מייקל ברטורה. אנו נמשיך לשדר רעיונות ודיווחים בנושא של המלחמה בימים הבאים. מאחר והמצב הוא דינמי ביותר, אנא ייכנסו לעמוד החדשות של SBS News כדי להתעדכן.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.